המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מסע בין מסלולים. כל מה שלומדים במסלולים השונים באוניברסיטת רייכמן.
שלום, תודה שהצטרפתם לעוד פרק של הפודקאסט מסע בין מסלולים, הפודקאסט של בית הספר לתקשורת. כאן, בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לשון יורמן ושיר שבירו המפיקות, וללילך סיבוני העורכת. ואני, נוי בן ארצי. היום נארח אצלנו את פרופסור יואב יאיר. פרופסור יאיר הוא הדיקן של בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן. תחומי המחקר שלו הם מדעי האטמוספירה והחלל, ובפרט סופות ברקים בכדור הארץ ובכוכבי לכת אחרים. חשמל אטמוספרי, השפעות השמש על האטמוספירה והאקלים, זיהום אוויר ותופעות באטמוספירה העליונה כמו שדוני ברקים. הוא ביצע מחקרים ותצפיות בישראל ובשיתופי פעולה בינלאומיים נרחבים עם מדענים מאירופה, ארצות הברית ויפן. היה אחרי הניסוי האסטרונאוט הישראלי על מעבורת החלל קולומביה בשנת 2003. ובהמשך חזר על הניסוי מתחנת החלל הבינלאומית בשיתוף סוכנות החלל של יפן ודנמרק. כיום, פרופסור יואב יאיר מוביל ניסוי שנקרא אילן ES. הניסוי מתמקד בתצפיות בברקים ותופעות שמתרחשות בחלל. ניסוי זה ישוגר יחד עם הישראלי השני, איתן סטיבה, בשנת 2022. פרופסור יאיר הוא גם מומחה לטכנולוגיות למידה ושימש כדיקן הפיתוח והטכנולוגיות באוניברסיטה הפתוחה. בנוסף, שימש כראש מיטל, גוף בין-אוניברסיטאי, העוסק בהתאמת טכנולוגיות למידה במערכת ההשכלה הגבוהה. מעבר לכך, פרופסור יאיר אחראי על מושבים שונים בכנסים בינלאומיים בחול ומשמש כשופט מוערך בשורה של כתבי עת מדעיים מאוד נחשבים. שלום פרופסור יואב, מה שלומך?
שלום וברכה. שלומי מצוין, תודה, אחלה.
אנחנו ממש שמחים שאתה כאן מתארח בפודקאסט שלנו.
אני, כיף לי להיות פה, תמיד אני בא לאולפנים ברדיו הבינתחומי, בכיף. תודה. מעניין איך קוראים לרדיו עכשיו, שאנחנו אוניברסיטת רייכמן.
נכון.
כן, סוגיה.
האוניברסיטאי אולי.
נכון.
משהו במושג הזה.
לא, התרגלנו למותג, כאילו, אז... הרדיו הבינתחומי, ויש לכם גם את המוזיקה הזאת.
נכון, נכון.
איזה
נכון.
כיף. אז בקיצור, לשאלתך, נוי, כיף להיות פה, ואני מקווה שמה שאני אגיד יעניין את הצופים, מאזינים.
אני בטוחה. אז רציתי לשאול אותך קודם כל, בקשר לכל זיהום הסביבה ואיכות הסביבה שאתה מתעסק בכל הנושא הזה, איך לדעתך ניתן להעלות את המודעות להתחממות בעולם?
האמת היא שהנתונים מדברים בעד עצמם, ותושבי ישראל, וגם... כל מי שצופה בטלוויזיה ורואה מה מתרחש בעולם מבין את זה, שמתרחש שינוי אקלים דרמטי עכשיו בכל כדור הארץ. זה תהליך איטי, אבל יש לו כמובן אופני ביטוי מאוד ברורים בדמות אירועי קיצון, כמו גלי חום, שריפות, סופות אבק, וההוריקן שפקד את ארצות הברית בשבוע שעבר, הוריקן איידה, הטביע את לואיזיאנה ועכשיו את ניו יורק, ואת ניו ג'רזי, אלה תופעות שקשורות במישרין לשינוי האקלים ולהתחממותה של האטמוספירה.
והשריפות.
השריפות בוודאי, זה מלווה את גלי היובש והבצורות הקשות. קליפורניה בוערת כבר כמה שנים ברציפות, אני חושב. לפני שנתיים ראינו את אוסטרליה בוערת בצורה פנומנלית. והשנה, גם בישראל אפילו ראינו שריפה שהיא אחרי גל חום מאוד מאוד ארוך, שייבש את הקרקע, ואז כבר כל התנאים בשלים ל... הצטטן של שריפות כאלה, בין אם גורמים טבעיים ובין אם מרשלנות של מסע ידי אדם. כל העולם חווה את זה בעוצמות כאלה ואחרות, וזה בעיניי איזושהי אינדיקציה מאוד מאוד חזקה לכך שאנחנו נמצאים בתהליך שידענו שיגיע. זאת אומרת, זה לא נופל בהפתעה, לפחות על המדענים, אולי על הציבור הרחב, על חלק מהפוליטיקאים, זה מפתיע אותם, העוצמה והמהירות שבה הדברים מתרחשים, אבל כמדענים אנחנו ראינו את זה כבר בסוף שנות ה-90, ראשית שנות ה-2000, כבר היו מודלים אמינים מספיק, כשאני אומר מודלים, אני מתכוון לכלים מחשביים, ממוחשבים, מתמטיים, שעושים סימולציות מה יקרה באטמוספירה ובאוקיינוסים, אם נמשיך לפלוט גזי חממה לאטמוספירה, כי זה מה שקורה. זה הדבר שמניע את הכל. בסופו של דבר, מי שאחראי ומי שסופג את התוצאות האלה, זה האנושות, אלה בני האדם, עם המנגנונים הכלכליים.
בתעשיות.
ברור, תעשיות, זה שכולנו, תראה, אני לא הולך לעשות עטפה כאן, כי זה לא הדרך לשכנע. בדרך כלל, כששואלים אותי על הסוגיות האלה, אני אומר, פשוט תרימו את הראש ותסתכלו על מה שקורה, ותחפשו את ההסבר הכי פשוט. וההסבר הכי פשוט הוא שבני האדם שינו את ההרכב של האטמוספירה, כתוצאה מתהליך הפקת אנרגיה, מזה שאנחנו טסים במטוסים, נוסעים במכוניות, שתים באוניות, קונים, צורכים, אוכלים בשר, עושים כל מה שבא לנו, פחות או יותר, כדי לקיים אורח חיים מאוד מאוד עשיר, מגוון, מעניין, נכון?
ככה התרגלנו.
ובדיוק, אלה בדיוק הדברים שהתרגלנו עליהם, בלי לחשוב על התוצאות שלהם. ורק, אני חושב, בעשור או שני העשורים האחרונים, בפרט לנוכח הגלים והרצף הזה של אסונות, שאנשים התחילו, אני אגיד את זה בעברית, to pay attention, לשים לב שזה לא מקרי שפתאום, את יודעת, יש את הביטוי הזה שעיתונאים נורא אוהבים, the storm of the century,
כן.
הסופה של המאה, לא היה כזה דבר, מאה, אבל עכשיו זה מגיע כמעט כל שנה. יש איזושהי סופה איומה, ואם היא לא פוגעת בניקרגווה, אז היא תפגע בקוסטה ריקה, אם היא לא תפגע בפלורידה, אז היא תפגע בקונטיקט. זה כבר עניין סטטיסטי, כמה אסונות מקום מסוים יספוג, אבל במסתכלים על הממוצע הגלובלי, אני תמיד מראה את הגרף הזה, היה לי קורס שלימדתי עד שנה שעברה, שנקרא אסונות טבע ומעשה ידי אדם. ואחד הגרפים, כמה שזה יהיה מוזר לשמוע, דווקא חברות הביטוח מייצרות, שהן סופרות כמה אסונות טבע בכל סוג יש כל שנה, ולמה הן עושות את זה? כי הן צריכות לשלם על
הנזקים.
בדיוק, יפה אמרת, על הנזקים והנכסים שהולכים לאיבוד. ואת רואה ממש כאילו קרב עולה בעלייה, ויחס ישר, ליניארי, וזה עולה הרבה מאוד כסף, זה עולה מאות מיליארדי דולרים, גם מנזקים ישירים, אבל גם מנזקים עקיפים, למה אני מתכוון. למשל, אם יש איזשהו נמל שנפגע, או איזשהו מפעל שנפגע, שאחראי לספק חלק בדיוק לטלפון הסלולרי שלך, אז החלק לא יגיע, האונייה לא תפליג, המטוס לא ימרי, הייצור יושבת, ואז כל שרשרת ההספקה נפגעת, ואז בכלל משהו שקרה בצד השני של כדור הארץ משפיע על כל אחד ואחת מאיתנו. כנ"ל הספקת מזון וחומרי גלם, וכמובן מוצרים ומצרכים שאנחנו צריכים. אז יש כאן איזה מין שרשרת כזאת של תלות הדדית, בגלל העובדה שאנחנו חיים בעולם גלובלי, מקושר ומחובר היטב. אז יש, בפיזיקה תמיד אומרים, אפקט הפרפר. אם פרפר מנפנף בכנפיו בהימלאיה, זה יכול להשפיע על טורנדו בטקסס. זה איזשהו משל או מטאפורה לכך שגם הפרעות קטנות מאוד יכולות להתבדר ולהתעצם, כתוצאה מכך שחלק מהתהליכים הפיזיקליים הם לא לינאריים. כלומר, אתה עושה הפרעה קטנה, אבל מקבל תוצאה מאוד מאוד גדולה. אז אנחנו רואים עכשיו אפקט פרפר, אני בדיוק אמרתי, זה כבר לא פרפר, זה נשר. זה עושה ככה עם הכנפיים.
המון גלים.
וכולנו, כן, אנחנו מרגישים את החבטות האלה עד לכאן, גם בישראל. אפילו שאנחנו, ישראלים תמיד חושבים שזה, כל הדברים האלה, זה קורה באיזשהו מקום אחר.
כן, שזה רחוק. לנו זה לא יקרה.
נכון. בוא, לנו זה יקרה, אבל אנחנו נסתדר כבר.
כן, אנחנו יודעים. תוכל לספר לנו על הניסוי שלך, של אילן אי-אס?
כן, זהו. אז אנחנו, במסגרת המחקרים האטמוספריים שאני עושה, ואני חוקר את האטמוספירה כבר הרבה מאוד שנים, למעשה, גם עבודת המוסמך שלי וגם הדוקטורט היו על אטמוספירות. המאסטר היה על אוניברסיטת תל אביב, בשניהם עשיתי באוניברסיטת תל אביב, ועסקתי בחקר האטמוספירה. גם, כמו שאמרתי, בעיקר מה שמעניין אותי זה סופות ברקים, תופעות קיצוניות של מזג אוויר סוער במיוחד, שאני מאוד אוהב אותו כמובן, אבל זה לא פלא, כי נולדתי בחורף, אז
גם אני.
ינואר.
גם אני.
יפה. עכשיו תגידי, באיזה יום בינואר, וזה יצא מה?
ביום שישי, ב-17.
ב-17, אני ב-20. אז סבבה, כן, מזל גדי.
נכון.
אוהבים חורף, אני אוהב חורף, אני אוהב ברקים, והרבה מאוד מעבודות שעשיתי, אחרי שסיימתי את הלימודים, זה היה חקר סופות ברקים באמצעים שונים, כולל תצפיות מהחלל. מה שנתן את הדחיפה, באמת הגדולה לעניין הזה, זה היה ניסוי מיידקס, שעשינו על מעבורת החלל קולומביה, יחד עם אלוף משנה אילן רמון, זיכרונו לברכה, בטיסה ההיא עשינו תצפיות מהחלל על סופות אבק ועל סופות ברקים, ובמידה מסוימת הניסוי שאת הזכרת, אילן ES, הוא המשך של אותו ניסוי. אילן ES זה ראשי תיבות של Imaging, Lightning and Nocturnal Emissions from Space, או בעברית, צילום תופעות ליליות שקשורות לסופות ברקים.
אז אין לשם קשר לאילן רמון.
אני עשיתי את זה ככה שזה כן יכיל את השם שלו במילה הראשונה. זה כשעבדתי בנאסה על הניסוי ב-2003, אחד הדברים הראשונים שלמדתי כשהגענו לשם בעוד ב-1998 לתדריך ראשון, הם אמרו, אתם צריכים לבחור לכם שם שהוא יהיה ראשי תיבות, שיהיה קל מאוד לזכור אותו. אז למשל מיידקס, שזה הניסוי שעשינו במעבורת קולומביה, זה ראשי תיבות של Mediterranean Israeli Dust Experiment. ניסוי האבק הישראלי בים התיכון. אז אני קראתי לניסוי החדש שלי, שהצעתי אותו לקרן רמון, בקול הקורא שהיה להם, בשם אילן, והוספתי את האותיות ES, ואני חושב שזה הולך להיות ניסוי מאוד מרגש, בשבילי סוג של סגירת מעגל, לחזור פעם נוספת על הניסוי, הפעם מתחנת החלל, אם הכל ילך בסדר, אז ב-15 לינואר, לפני יום הולדת שלך,
אני
אחזיק אצבעות. איתן סטיב, האסטרונאוט השני של ישראל, יצא לחלל, יש לו מצלמה שנמצאת כבר מחכה, בתחנת החלל הבינלאומית, ואנחנו נעשה תצפיות, מה שנקרא, מוכוונות. כלומר, הצוות שלי מראש יגיד מתי ולאיפה צריך להפנות את המצלמה, על פי מיקום הסופות שאותן אנחנו רוצים לחקור מהחלל, וזה לאו דווקא סופות בישראל. תחנת החלל מקיפה את כדור הארץ כל שעה וחצי, ואז אתה עושה 16 הקפות ביממה, ואת כל כדור הארץ מסתובב מתחתיך, ואתה כל פעם רואה מקום אחר. אז אם לא תהיה סופה בישראל בחורף, למרות שאנחנו מקווים, שנינו שתהיה, אז אני אולי נסתכל בסופה מעל קונגו, או מעל אוסטרליה, או מעל יפן, איפשהו תמיד יש ברקים בכדור הארץ, זה אנחנו יודעים כבר. קצב הברקים, אגב, הוא מדהים, זה קרוב ל-50 ברקים בשנייה.
ואתה יכול להסביר לנו איך הם מתקיימים בחלל, הברקים?
הברקים הם לא בחלל, הברקים הם באטמוספירה,
כן.
ואנחנו נמצאים מעליהם בגובה 450 קילומטר בערך, זה הגובה של תחנת החלל. רק נסביר למאזינים שעד גובה 100 קילומטר בערך, זה עדיין נחשב אטמוספירה, מעל 100 קילומטר אתה כבר בחלל.
כן.
זה תלוי לפי את מי אתה שואל, למשל, אולי שמתם לב שהיה רעש מאוד גדול בתקשורת בחודש יולי, כשאילון מאסק וגם אחרי זה ג'ף בזוס,
ברור.
עשו טיסות, לא, זה היה טד ברנסון.
מתקדם השאלה גלקטיק. הבאה שלנו.
כן, כן. הם עשו טיסות וכולם צילמו וזה... עברו, היו בחלל או היו רק בקצה העליון של האטמוספירה, אז מבחינתי כפיזיקאי הם עוד לא היו בחלל, הם היו עדיין בתוך האטמוספירה,
כן.
אבל זה היה כמובן פרומושן והתקשורת נורא אהבה את זה. שהם,
כמה קילומטר זה היה?
הם הגיעו ל-87 קילומטר. לפי החוק האמריקאי, האמריקאים קצת שונים, הם מגדירים את 87 כ-edge of space, the edge of space, אז מבחינת האמריקאים הם עברו לחלל. מבחינת האגודה הבינלאומית, 100. ויש לזה סיבות פיזיקליות שלא נלאה עכשיו את המאזינים, אבל זה בעיניי משהו שמסמן כיוון לעתיד. יותר ויותר אנשים יגיעו לחלל.
וזה באמת מעביר אותנו לשאלה הבאה, שבאמת קשורה לטיסות לחלל, וכמו שהסברת, המיליונרים או המיליארדרים האלה הגיעו לחלל, כי זה באמת עולה און עתק. אז עוד כמה שנים לדעתך, כל אזרח יוכל לטוס לחלל, כמו טיסה שהיום קורית לחול?
טוב, זה שאלה קשה.
כן.
אני אגיד, לא כל אזרח יכול לטוס לחלל, כי חלל זה דבר קשוח. אתה צריך להיות במצב בריאותי מסוים, להתאמן לזה הרבה, זה לא פשוט. אבל זה הולך להיות מאוד אטרקטיבי, ולאנשים עם כסף, האמת שאפשר פשוט לטוס כבר בשנה הבאה.
וואו.
אם יש לך 300 או 400 אלף דולר, תלוי באיזה חברה, זה טיסות חלליות קצרות, של רק להגיד, הייתי, לעשות סלפי בחוסר משקל, לשגר בטוויטר, I've been to space, ולחזור. זה לא באמת טיסת חלל. טיסת חלל זה להגיע לחלל. כמו שתחנת החלל הבינלאומית, 450 קילומטר, ולהיות בה תקופה מסוימת, ולעשות דברים שאסטרונאוטים עושים. תצפיות, מחקרים, אפילו חוויה. תראי, יכול להיות שהשוק האזרחי ילך לכיוונים אחרים. למשל, מדובר על להקים מלון בחלל.
וואו.
מי לא ירצה
מעניין.
להיות בערך דבש בחלל?
מטורף.
אז זה מטורף.
אבל חושב... זה גם ממש עם לינה ועם אוכל.
ברור, כן.
הכל בא עם זה. איך אפשר ככה
לדור? מה שנקרא חופשה, הכל כלול בחלל, אבל זה נראה לי שוק יותר רלוונטי ומעניין, רק כמובן יותר יקר, ועדיין לא בר ביצוע, לפחות כמו שאני רואה את זה, לא בעשר שנים הקרובות. אבל יש מיזמים, ברנסן כבר הודיע מווירג'ין גלקטיק, שזאת התוכנית שלו, אחרי שהוא יתחיל להטיס באופן שגרתי אנשים למסלול הקפה, הוא גם יבנה איזושהי תחנת חלל, שתהיה מין מלון כזה, שאפשר יהיה לשהות בו. ואז כמובן החלל הופך להיות מסחרי. בעגה שלנו קוראים לזה New Space, החלל החדש, באיזה מובן הוא חדש, עד לפני כמה שנים, לפני שהשחקנים האלה, כמו שאת אמרת, ברנסן, אילון מאסק וג'ף בזוס, החברות הפרטיות, החלל היה מדינתי, זאת אומרת, זה רק סוכנות החלל הלאומית של אותה מדינה, היא זו ששיגרה טילים או אסטרונאוטים מטעמה. היום החלל הפך להיות מסחרי, ואז זה סיפור אחר, ולכאורה כל מי שיש לו כסף, יכולות, עומד בתקינה הבינלאומית, והוא שאפתן מספיק, או יש לו אגו גדול מספיק, יכול לטוס לחלל.
אז באמת מעניין מי יהיה הבא שיטוס, אבל באמת הזכרת את אילון מאסק, שהמציא את מכוניות הטסלה, שהן חשמליות ואמורות, על פניו באמת לעזור לזיהום האוויר. עכשיו, אני רוצה לחזור איתך באמת לנושא הזיהום האוויר וזיהום הסביבה. אתה חושב שזה באמת יתרום, או שהייצור שלהן בעצם הוא כל כך מזהם, שזה הורס את כל עניין זיהום הסביבה?
אז אנחנו בבית ספר לקיימות מלמדים מה שנקרא LCA, Life Cycle Analysis, שבודקים את כל התהליך של מי הייצור ועד הסוף.
זה מאוד מתקדם בתוכניות וכל מיני סטארט-אפים
כיום. נכון, כי בדיוק, אתה רוצה לדעת, אוקיי, הבאתי מכונית חשמלית, כמה עלה לי לייצר אותה? הליתיום שקריתי בשביל הסוללה, כל הצמיגים והמערכת וזה, כמה זה עולה באמת לכדור הארץ, מה ההשפעות הסביבתיות, לעומת כמה פחמן דו-חמצני לא פלטתי, כלומר חסכתי במשתמע, ושעושים את החשבון הכולל, עדיין לרכבים חשמליים יש יתרון עצום
וואו.
על רכבים מונעי בנזין, ואני חושב שהעתיד הולך לשם. זה די ברור שעד אמצע המאה לא תהיינה יותר מכוניות מונעות במנועי בנזין, מה שיוציא כמובן את העוקץ מכל השימוש בדלקים מאובנים, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים שימשיכו לפלוט CO2 לאטמוספירה, ואת הזכרת את הזיהום אוויר. זה לא רק CO2, מנועי בנזין, האוויר שאנחנו נושמים, מכיל הרבה מאוד גורמים מזהמים שנפלטים ממנועים של מכוניות.
ואנחנו נושמים אותם.
ואנחנו נושמים אותם. אנחנו אפילו לא יודעים כמה אנחנו מושפעים. ורק בשבוע שעבר יצא מחקר מאוד מאוד גדול, שהראה שיש קשר בין דמנטיה, שזה, אתם יודעים, אצל אנשים מאוד מבוגרים, עיבוד הזיכרון, עיבוד היכולות השכליות, והידרדרות קוגניטיבית, לבין רמות הזיהום האוויר, אליהם הם נחשפו. ועוד שלל של מחלות, שמקצרות חיים ופוגעות באיכות החיים, גם בילדים, גם בנשים, בעוברים, כשנשים בהיריון נחשפות לרמות גבוהות של זיהום אוויר. קיצורו של דבר, האוויר שאנחנו נושמים צריך להיות נקי ממזהמים כאלה, ואחת הדרכים להשיג את זה היא בין היתר להוריד רכבים מזהמים מהכביש. זה יקרה לאט, אולי לאט מדי, אבל סוף סוף לפחות בישראל, רואים מכוניות חשמליות, יש חשיבה על הקמה של תחנות טעינה בכל מקום, במקום כן. תחנות דלק מזהם.
פיתוח.
כן, אז זה ייקח זמן, אבל אני חושב שהאנושות צועדת בכיוון האחרון. השאלה אם הקצב מספיק מהיר להתמודד עם השינויים שאנחנו ראינו ושעליהם נכון. דיברנו בהתחלה.
אז באמת אם מדברים על עוד תחליפים למען איכות הסביבה, יצא המון מחקרים לאחרונה שכל הייצור של שקיות כותנה הוא בעצם הרבה יותר מזהם מהשימוש בה. וצריך להשתמש 7,500 פעמים בסקית קוטנה, כדי שהיא תהיה פחות מזהמת בסקית פלסטיק.
את מדברת על סקיות בד, כן?
נכון.
שאנחנו מתגאים בהן ואוהבים אותן.
וחושבים שזה מאוד איכות הסביבה, אבל בעצם הייצור שלהם הוא עולה המון לכדור הארץ.
זה תלוי, זה נכון. הוא עולה בעיקר בקטע של המים.
נכון.
שזה המשאב הקריטי כאן, משום שלגדל קוטנה צריכה הרבה מאוד מים. תהליכי העיבוד והייצור הם הרבה יותר זולים. זאת אומרת, הגורם היקר כאן זה המים, ואם את פותרת את זה למשמע, תלוי באיזה אופן את עושה את זה, עם מי נהר, מים מותפלים, מי גשמים, אפשר להסיט חלק מהעלויות. עדיין פלסטיק צריך לחשב את הנזק הכולל הסביבתי, לא רק להגיד, שקית בד יותר יקרה משקית פלסטיק. אני אומר, כן, אבל שקית פלסטיק, כאשר היא מתקלה ומתפרקת למיקרופלסטיק ולננופלסטיק, וזה נכנס לשרשרת המזון, ואז שאת אוכלת סנדוויץ' טונה בקרנף, שאת מזמינה פה בשנת הלימודים, בעצם אכלת פלסטיק שנכנס לטונה, כי היא אכלה את המיקרופלסטיק שהגיע לאוקיינוסים.
נכון.
ואז חלילה וחס, שזה פוגע בבריאות שלנו, אנחנו עוד לא יודעים, אבל יש כבר עדויות שבכל אחד מאיתנו, אנחנו קצת אנשים ביונים, כבר יש לנו פלסטיק.
יש לנו פלסטיק.
כן, את יודעת, את מזמינה בג'פניקה סושי, וחלק מהסושי יש בו פלסטיק. את לא תדעי מזה, אלא אם כן את תקחי ממש מיקרוסקופ אלקטרוני, ותתחיל לעשות עבודה ולראות. מה אני רוצה לומר? זה לא נכון לעשות את החישוב רק על כמה זה עולה לייצר את האייטם. צריך לחשוב על כל התהליך ועל כל ההשפעות הסביבתיות שלו. אוקיי?
וההשלכות.
נכון. אגב, באופנה, אם כבר נגעת בבד, בכותנה, נכון. אופנה זה אחד מהתעשיות
הכי
מזהמות בפלנטה. למה? כי תהליך הייצור, כמו שאת אמרת, מאוד יקר. אחת זה כל ההשפרה של הבדים, הצביעה והעיבוד, וכמובן השינוע, השיווק, האריזה, הפרסומות, דורש משאבי עתק, ולמעשה מישהו אמר בשנה שעברה, האנושות כבר ייצרה את כל הבגדים שהיא צריכה. יש כבר מספיק בגדים לכולם ל-30 שנה קדימה. כן? תחשבו, אתן.
מאור.
הנה פה שיר ונוי, ואולי גם שון בבית. כמה בגדים יש לכם בארון שלא לבשתם כבר 5 שנים? או 10 שנים? יש מלא בגדים. אז לכן, הנושא של אופנה מקיימת, sustainable fashion, הוא עכשיו שוס גדול מאוד, בין היתר כי הוא מאיים על המודל העסקי של כל הענקיות שאנחנו קונים מהם בלי לחשוב פעמיים. רואים איזה משהו יפה בזרה, סבבה, קונים. לא, you don't really need it, יש לך כבר. ואם לא לך, אז לחברה שלך יש, אז תחליפו.
חד משמעית.
מסע בין מסלולים. כל מה שלומדים במסלולים השונים באוניברסיטת רייכמן.
כבר נגעת בעניין הדגים שאוכלים את הפסולת, וזה מזהם דרך זה שאנחנו אוכלים את הדגים גם אותנו. אז אני רוצה באמת לגעת בסרט שלאחרונה יצא בנטפליקס, סיספיריסי, שאני מבינה שראית, ושם בעצם טוענים שהגורם העיקרי והמאיים ביותר על האוקיינוס הוא בכלל רשתות הדייג שנשארות בים ומאוד מזהמות והורגות המון מהבעלי חיים.
נכון.
מה אתה חושב על זה?
כן, תראו, האופן שבו הדייג מתבצע היום הוא not sustainable, לא בר קיימה. למעשה האנושות השמידה חלקים עצומים מהאוקיינוסים מבחינה ביוספרית. פשוט דלדלה את כמות הדגים בהם, צדה בצורה אכזרית, די מזעזעת, יש שם תמונות מאוד קשות לצפייה של הרג דולפינים ולוויתנים. זה דברים שגרינפיס כבר אמרו בשנות ה-70 שקורה, כשרואים את הציים האלה, של מעצמות הדייג, נורווגיה, יפן, רוסיה, דגות עם רשתות אדירות, כמויות עצומות של בעלי חיים ימיים, שחלקם בכלל לא נאכלים, אלא מושלחים מתים חזרה למים. אז יש פה פגיעה כפולה ומשולשת בביוספירה הימית, שרשרת המזון כולה, וגם הפסולת הזאת של הרשתות אחר כך מושלחת למים. ומצטרפת לחמשת מערבולות הפלסטיק האימתניות שיש כבר באוקיינוסים. כשאני מדבר על מערבולות פלסטיק, זה בגודל של, נגיד, מדינת קליפורניה, משהו שאולי ייתן איזשהו ביטוי ציורי לאוזני המאזינים שלנו, להבין על איזה שטחים אדירים מהאוקיינוס, יש בהם מערבולות ענק של שיירי פלסטיק שנסחפו מהיבשות, או שהוטלו מאוניות, או מרשתות דייג, מצופים, כלים חד פעמיים, כל מה שאנחנו צורכים בלי לתת עליו את הדעת, חושבים שזרקנו את זה לפח הזבל וזה נעלם מאיתנו? לא, זה לא נעלם. החומרים האלה מתקלים רק אחרי 200 או 300
נכון,
שנה.
נכון, נשארים באוקיינוס.
נכון, נשארים באוקיינוסים. חלקם נכנסים, כמו שאמרתי, דרך פירוק לננו או מיקרופרטיקלס לגוף שלנו. חלקם נאכלים על ידי עופות ים, על ידי לוויתנים ודגים, שזה ממית אותם. יש סרטון שאני לצערי צריך להראות תמיד לתלמידי שנה בית שלי בקורס זיהום אוויר, וזה סרטון על אי באמצע אוקיינוס השקט. חופי קסם, דקלים, כאילו אשכרה הישרדות.
מאמן.
ומוצאים ציפור מתה על חוף האי, והביולוגית לוקחת את הציפור למעבדה, והיא מנתחת אותה, פותחת את הבטן שלה, ומתחילה להוציא חתיכות פלסטיק. 170 חתיכות פלסטיק מציפור ששוקלת 30 גרם. כי הציפור, שהיא צפה, היא כאילו מרחפת מעל המים, היא רואה משהו מנצנץ, היא חושבת שזה סנפיר של דג. שלום, צוללת לוקחת, זה היה פלסטיק.
כן.
אז ככה
אז
זה
למה
קורה.
למה לא להשליך את כל הפסולת הזאת לחלל? והנה אני מקשרת בין שני הנושאים שאתה
כן,
עוסק
זה,
בהם.
כן, זה הרבה פעמים שואלים אותי את זה, אז פה עושים את ה-life cycle analysis, את הניתוח, עלות תועלת, זה לא משתלם לעשות את זה כספית, כי אתה צריכה לדחוס את זה ולשגר את זה. ועלות השיגור היא עדיין מאוד מאוד יקרה. זאת אומרת, זה שהיום אנשים טסים לחלל הרבה יותר ממה שהיה פעם, זה בגלל שהצלחנו להוריד את עלויות השיגור, אבל לא בצורה כזאת שאפשר להשליך כל דבר אל החלל. ואני רוצה להגיד שהחלל כבר מזוהם.
כן.
הוא לא נקי בעצמו. הצלחנו לזהם גם את החלל הקרוב. כי בני אדם משגרים חלליות ולוויינים
נכון.
מאוקטובר 1957.
והלוויין שסיים את חייו נשאר שם.
בדיוק נשאר שם. נשאר שם, מחלי הדלק שלו נשארים, הלוחות הסולריים, חלקים שנפלו ממנו. והיום יש מאות אלפי רסיסים שטסים בגבעים שונים בחלל, ומזהמים את החלל הקרוב לכדור הארץ.
למה אין גוף עולמי שמפקח על זה ואוכף את כל הזיהום בחלל?
אז יש.
איך קוראים לו?
הגוף הזה נקרא, הוא גוף של האום, שנקרא קופוס, the cooperation on the peaceful usage of space. השימושים שוחרי שלום בחלל, ויש אמנות בינלאומיות שחתומים עליהן, כולל מדינת ישראל, והרעיון הוא לא לזהם את החלל, ולצערי לא כולם הקפידו על כך, בגלל שמדינות עושות גם שימושים צבאיים בחלל. אני אתן דוגמה, למשל סין, אתם יודעות בוודאי שיש לכולנו לווייני GPS והמון מערכות נשק, בייחוד חימוש מדויק, נעזר בלווייני GPS כדי שהפצצה תגיע למקום. ולכן האינטרס שלי זה שלאויב שלי לא יהיה לווייני GPS ברגע שאני רוצה להתחיל מלחמה. אז הסינים ניסו תרגיל איך הם יכולים להשמיד לווין על ידי יירוט עם לווין מתאבד שיפגע
בחלל.
בו. נכון? בדיוק. הם עשו את זה על לוויין שלהם, כדי לראות שאם הם יצטרכו חלילה ללכת למלחמה נגד, נגיד ארצות הברית, הם ידעו איך לשתק את הלוויינים. וזה כמובן יוריד, יוריד איזשהו יכולת מהיריב שלך, אם אתה מעבר אותו או שולל ממנו כמובן. את הלוויינים. אז לכן הם פוצצו לוויין, נוצרו שובלים ענקיים של מיליוני רסיסים,
וואו.
שעדיין מקיפים את כדור הארץ, והם נופלים לאט לאט.
ולא היה מי שיחוף את זה, הארגון העולמי, מהאום,
מי יכול
לא...
להגיד משהו לסין? שום וואו. דבר. בנושאים צבאיים, פשוט לא... וגם אמריקאים, אגב, עשו דבר דומה, אבל פחות נוראי.
עם השלכות לא... פחות נוראיות.
עדיין, את צודקת, יש אמנות בינלאומיות, צריך להקפיד עליהן. יש עכשיו הרבה מאוד כסף, אגב, שזורם למיזמים, שמטרתם לנקות את החלל מהשיירים. כל מיני לוויינים עם רשתות ענקיות כאלה כמו רשתות דייג, רק בחלל, והרעיון הוא לא לדוג דגים, אלא לדוג לוויינים מתים ורסיסים.
ולאן זה
ואז את מפילה את זה לתוך האטמוספירה, וזה כמו מטאור, זה נשרף באטמוספירה ומתקלה, והופך לאבק דקיק.
מעניין.
כן, שלא קורה כלום ממנו. הרבה אנשים חושבים על החלל כאל מקום ריק, וזה נכון, אבל זה על החלל העמוק, דיפ ספייס, כאילו מעבר... למסלולים של הלוויינים שלנו, אני מדבר על מרחקים של מאות, אלפי או מיליוני קילומטרים. באמת שם אפשר אולי לזרוק דברים, אבל לא הייתי ממליץ לעשות את זה. ולו רק בגלל הסיכוי הקלוש שיש עוד תרבות תבונית בגלקסיה, והם ממש לא ישמחו שאנחנו נזהם את הגלקסיה.
אתה מאמין בזה?
זה לא שאלה של אמונה, זה שאלה של, בוא נאמר, הסתכלות מדעית וסטטיסטיקה של מספרים גדולים. להערכתי, יש תרבויות תבוניות בגלקסיה שלנו, זאת אומרת, אין לי ספק בזה. האם הם תיצורנה קשר עם המין האנושי? זאת שאלה אחרת. היא מעניינת, אני תמיד נותן אותה בתור הרצאה של מדען על הבר. עשיתי את זה כמה פעמים כאן בהרצליה וגם בתל אביב.
ואם היית מבקר וכן מגלה שיש עוד תרבות... מה היה הדבר הראשון שהיית שואל או מנסה להבין?
קודם כל, זו שאלה מצוינת, ואתם בבית ספר לתקשורת, זו סוגיה עמוקה. איך מתקשרים עם תרבות שהיא לא אנושית?
נכון.
זאת אומרת, מה השפה שנשתמש בה? אז אני לא יודע אם ראיתם, היו כמה סרטי מדע בדיוני נהדרים על הדבר הזה. הדבר הכי חשוב שאתה לא רוצה שיקרה, שתהיה אי-הבנה. זאת אומרת, שמה שאתה חושב שהוא אמירת שלום, התפרש על ידי התרבות החוצנית, כאלבון בלתי נסלח וסיבה למלחמה.
כמובן.
שזה אגב, מי שראה את הסרט, מאדים תוקף, או Mars Attacks, עם ג'ק ניקלסון, סרט נורא מצחיק, אבל שם אנשי מאדים נוחתים על כדור הארץ, ונשיא ארצות הברית חושב כמחווה של קבלת פנים, הוא משחרר יונת שלום. אבל בראייה של בני המאדים זה היה אקט מלחמתי, והם כמובן יורים בלייזר ומתגנים את היונה, ואז קוצרים את כל מי ששם. לא משנה, סרט חביב מאוד, משל על אי-הבנה גלקטית.
כן, יש המון אי-הבנה בין תרבויות, אבל מה בכל זאת הדבר שהיית רוצה לברר על החיים שם בגלקסיה?
תראי, אני חושב ש... יש הרבה מאוד שאלות שאני הייתי רוצה לשאול, אבל אני הייתי קודם כל מתחיל בבקשה, please don't kill us, כאילו, אל תהרגו אותנו, כי אם, נגיד, תרבות חוצנית הגיעה אלינו, כן. אז ברור שהם הרבה יותר מתקדמים מאיתנו. להרצאה שלי קוראים איך לשרוד מתקפת חייזרים. כלומר, הדבר הראשון, אנחנו צריכים להיכנע ולהגיד, אל תפגעו בנו, אנחנו לא נעשה כלום. ברור לנו שהם הרבה יותר מתקדמים מאיתנו, אם הם הגיעו למצב שהם כבר יכולים לנוע ברחבי הגלקסיה, בין מערכת שמש אחת למערכת שמש אחרת, ואני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, אנחנו מעבר לירח לא הגענו.
כן.
בטיסות מאוישות. הגענו עם וויג'ר מעבר למסלולו של פלוטו, זה ברור, אבל, וזה גם לקח 50 שנה, או 40 משהו שנה, אבל בני אדם לא הגיעו מעבר לירח, שזה 384 אלף קילומטר. אז אם מישהו, איזשהו יצור תבוני יגיע לפה, הם כבר יודעים הרבה יותר מה שאנחנו נדע, ולכן ברור שהם מעלינו בסולם האבולוציוני הטכנולוגי.
ההשכלתי.
ודאי, הם כנראה יהיו superior עלינו, יכול להיות שהם ישבדו אותנו, יכול להיות שהם באו לשלום, למרות ששוב, כתבתי על זה גם בספר, מה תהיה צורת המפגש העתידי. יצא לנו, לפני שנתיים יצא ספר לרגל יובל השנים לסרט אודיסאה בחלל, 2001, של סטנלי קובריק. שדיבר על מפגש כזה. הרבה הרבה לפני איטי, ולפני הנושא השמיני, וכל הסרטים האלה. הוא דיבר על ברמה פילוסופית. מה תהיה צורת מפגש, ומה תהיה צורת התקשורת? אבל הוא לא ענה על השאלה, הוא השאיר את זה פתוח לפרשנות. אז כתבנו ספר, 50 שנה אחרי, ואני בפרק כתבתי שני פרקים בספר, אחד על הקולנוע, על הסרט כיצירה קולנועית. אני חובב קולנוע מאוד, אני לא רק פיזיקאי, עשיתי תואר ראשון בספרות וקולנוע באוניברסיטה הפתוחה. כן, אחרי שקיבלתי פרופסורה, נשבר לי מכל הפיזיקה, לא באמת, אבל אמרתי, טוב, פיזיקה הגיעה ליד לפה, אז נעשה עוד משהו. ולמדתי, זה לקח לי 10 שנים לגמור BA, כי לקחתי כל פעם קורס אחד. אבל הייתי, מה זה סטודנט צייטן? מגיע לכל שיעור, מגיש כל תרגיל, וכל סמינריון, וכל מבחן.
זה האקדמיה מתאימה לך.
נכון? לא, אני אוהב ללמוד, וזה נהדר. אז בספר הזה שכתבנו על הסרט, הפרק השני היה על מה תהיה צורת המפגש. כאילו, קצת אומר על השאלה שלך, נוי, מה להגיד לחייזר שאתה פוגש, בהנחה שהוא לא אוכל אותך, משמיד אותך וכדומה. אז אחד התיאורטיקאים שהגה בשאלה הזאת אמר, צריך להתייחס לחוצנים שמגיעים לכדור הארץ, אם הם יגיעו כאל שגרירים. שיש להם
משהו להגיד,
דיפלומטי, כן, שהם חסינות דיפלומטית, וליצור קשרים ברמה האידיאולוגית, כאילו, של שיחה מאוד ברמה כללית, פניכם לשלום, מאיפה אתם באים, הנה אנחנו המין האנושי, זאת הפלנטה שלנו.
מה אתם יכולים ללמד אותנו?
כן, נכון, ברור שהם ילמדו אותנו, אם כי אני מוכרח לומר, שרוב הספרות המדעית והמחקרית שהתפרסמה, הלוגיקה אומרת, אם הם הגיעו לפה, זה סימן שהם צריכים משהו. הם מחפשים משהו, משאבים, דברים שלנו בכדור הארץ יש, אחרת הם לא היו באים לפה סתם.
אולי מסקרנות.
אז זהו, סקרנות, זה הערה מעולה. לא יודע להגיד אם זה סקרנות, זאת אומרת, המין האנושי הוא מאוד סקרן. תמיד שואלים, למה אנחנו יוצאים לטוס בחלל בכלל? בין היתר, כי אנחנו רוצים
לגלות
ולהבין, ומה יש שם בחוץ, האם אנחנו לבד, ואיך אנחנו הגענו לפה, איך נוצרנו, מה משמעות החיים, כל השאלות הגדולות האלה. אז יכול להיות שכל תרבות תבונית מגיעה לשלב הזה, שהיא מתחילה לשאול את עצמה את השאלות האלה. קוראים לזה The Cosmic Imperative, ההכרח הקוסמי. כלומר, אומרים, אם תרבות התפתחה לאורך אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי שנים, הגיעה לדרגה כזאת, שהיא כבר, יש לה טכנולוגיה, ויש לה טכנולוגיה תקשורת, כלומר, היא יודעת לשדר, והיא יודעת לטוס בחלל, זה כמעט בלתי נמנע שהיא תצא לחלל.
כן.
לחקור את החלל, לחפש, ולטור אחרי מה שיש שם. כלומר, אז יכול להיות שהם באמת יהיו מין סקרן, אבל את יודעת, לא יודע אם קראתם את הספר בית מטבחיים 5 של קורט וונגוט, ממליץ מאוד. אז יש שם אפיזודה כזאת שמגיעה באמת תרבות חוצנית לכדור הארץ, והם אוספים זכר ונקבה, כי יש להם אוסף, גן חיות כזה, בפלנטה שלהם, של זכר ונקבה מכל מקום שהם מבקרים בו. אז לוקחים את הגיבור ואת אהובתו, והם מטיסים אותם לאיזה מערכת שמש אחרת בגלקסיה, כדי שהאנשים, או היצורים שחיים שם, יוכלו לצפות בהם. זה גם סוג של סקרנות, כן.
ואני רוצה לשאול אותך את השאלה האחרונה לקראת סיום, ואם פיתגורס מצא שכדור הארץ הוא עגול, ואם קופרניקוס גילה שהשמש היא במרכז ולא כדור הארץ, ואם סטיבן הוקין גילה שקיימים חורים שחורים, מה יגלה יואב יאיר?
או, וואו, שמת אותי בליגה כזאת.
עם הגדולים, אנחנו מאמינים בך.
תודה רבה, אני תכף אסמיק פה מתחת למיקרופון. תראי, מדענים היום, הסוג של המדענים שעושה את הקפיצות הגדולות, הם בודדים. זה החבר'ה שמקבלים פרס נובל וכאלה. אני לא בליגה הזאת, ואני יותר מאלה שמוסיפים כל פעם עוד דדבח קטן של ידע פיזיקלי, להבנה הכוללת שלנו של הטבע.
שגם זה מוערך ביותר.
נכון, זה דורש עבודה קשה, יש הרבה כישלונות בדרך, אבל אני יודע שפרסמתי כבר כמה מאמרים שתרמו להבנה של תהליכים פיזיקליים מסוימים בתופעות שאני חוקר, ועל כך אני שמח שתרמתי משהו להבנה. לא גמרתי את העבודה, יש עוד, אני חושב שהניסוי אילן ES, אני כמעט בטוח שנמצא משהו חדש, הוא יהיה מעניין, מפתיע, מסקרן, משהו שלא חשבתי עליו בטח. זה משהו שלמדתי כשעשינו את הניסוי ב-2003, כי ראינו המון דברים שבכלל לא ציפיתי שנגלה. אני זוכר, הייתי מאוד זהיר, וכשאילן רמון, זיכרונו לברכה, שאל אותי, מה אתה רוצה ש... כאילו, איזה סג אתה רוצה? אמרתי לו, אילן, אם תצלם לי סופה אחת, I'll be happy, אני אהיה. אז הוא אמר, יהיה בסדר, כאילו, אל תדאג. והוא צילם כל כך הרבה יותר, וגילינו כל כך הרבה דברים חדשים, ופרסמנו המון מאמרים על זה, והתקדמנו קצת, והמדע התקדם קצת. ועכשיו אותו דבר אמרתי לאיתן סטיבה, במצגת שעשיתי לו כאן בבינתחומי, אגב, הוא היה לפני שבועיים,
מדהים.
היה פה את הקיק-אוף של כל הניסויים, והצגתי את אילן ES, והשקף האחרון היה של החלל, כאילו, איך רואים את כדור הארץ מהחלל, עם ברקים והשדונים האדומים שמרחפים מעליהם, וכתבתי, איתן, go get them for me, כאילו, לך תצוד אותם, שאני מקווה שהוא יצליח.
יפה, אנחנו מאחלות לך המון בהצלחה בהישג הזה, ולהשיג בכללי את כל החומרים והמידע ולתרום לאנושות, זה כל כך מוערך. אז תודה רבה גם שלקחת
חלק. אנחנו נעשה שידור נוסף אחרי שנסיים, אולי מתישהו בפברואר.
אנחנו ממש נשמח לראיין אותך ולשמוע מה גילית.
בכיף.
יש משהו שעוד ירצה לספר לצופים?
לא, אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה, שנה מקיימת, ולתת או לבקש דבר אחד מכולם, תצרכו פחות. אתם לא באמת צריכים את הדבר הזה מעלי אקספרס, או לקנות באיביי, זה לא שווה את הנזק שזה גורם לכדור הארץ, אז פשוט אל תלחצו כן, ואל תשלימו את העסקה, אל תקנו את זה, יש לכם מספיק בבית. שנה טובה לכולם.
תודה רבה.
מסע בין מסלולים. כל מה שלומדים במסלולים השונים באוניברסיטת רייכמן.
פרקים נוספים של פודקאסט מסע בין מסלולים ניתן לשמוע באתר כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. לפני שניפרד, אני רוצה להודות למפיקות, שון יורמן ושביר שבירו, ולעורכת לילך סיבוני. אני נוי בן ארצי, מקווה שנהנתם ותודה שהזנתם לנו בכל פרק מחדש.